אם ראיתם הרבה גברים מסופמים ברחוב, סימן שהגיע נובמבר, או מובמבר, חודש המודעות לסרטן ההרמונית, ובכלל, לבריאות הגבר. לכבוד העניין הזה, ביקשנו לשוחח עם אונקולוג מומחה, וגם הבאנו לכם סיפור די מדהים על אחד ששרד את הסיפור הזה. ספוילר קטן, הרופאים נתנו לו 9 חודשים לחיות. 20 שנה אחרי, הוא כאן איתנו.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
שלום לדוקטור אלי רוזנבאום, מומחה לאונקולוגיה אורולוגית.
שלום וברכה.
היי אלי, וליצחק איצי באר, יושב ראש עמותת לחיות עם סרטן ההרמונית.
חיים עם סרטן ההרמונית.
חיים עם סרטן ההרמונית, תודה, כיף שבאת.
תודה.
אז עוד לפני הסיפור הבאמת מיוחד של איצי, קצת נתונים ממשרד הבריאות. סרטן ההרמונית, למי שלא יודע, זאת הפרוסטטה, בלוטה בגודל אגוז, שמקיפה את צינורית השופחה ואחראית בעיקר על ייצור נוזל הזרע. אמרתי נכון, אלי?
אמרת נכון. חוטי יותר,
אוקיי? אז הסרטן הכי שכיח בקרב גברים, 1 מ-9, 1 מ-9, המקבילה לסרטן השד אצל נשים, פחות או יותר. הרביעי בשכיחותו מבחינת התמותה מסרטן, לפי משרד הבריאות, ומה ש... אולי קצת נותנו אינדיקציות על חשיבות הגילוי, תכף נדבר על זה. ב-2019 הובחנו בישראל קרוב ל-2,500 גברים עם המחלה, כחמישית מהם נפטרו באותה שנה, עיקר התמותה היא בקרב בני 75 ומעלה. מאז 2015 לא נראתה עלייה בתחלואה בישראל, ובאופן כללי אנחנו כבר 20 שנה עם ירידה די מובהקת. הבעיה היא שלפחות בינתיים, בשונה מסרטן השד או המעי הגס, אין המלצה מערכתית, יש אפילו סוג של התנגדות, אנחנו קצת נדבר גם על זה כמובן, לבדיקה תקופתית יזומה, ואת זה מנסה קמפיין חדש לשנות. אז איצי, קח אותנו אחורה בזמן, גיל 48, אתה נשוי, אב ל3, מרגיש לו משהו, כאבים, יותר מדי לשירותים, מה קורה?
אצלי בסך הכל הייתה הרגשה לא טובה, לא ספציפית, שלחה והתגברה, אני הלכתי לרופא משפחה, והוא בדק אותי ככה וככה, וכל הבדיקות יצאו תקינות, אבל המצב שלי הלך והוא רע, ובסופו של דבר, בחודש לפני יום הולדתי ה-50, הגעתי לבית חולים במצב לא טוב, והובחנתי עם PSA, שזה הבדיקה המדוברת לגילוי סרטן ההרמונית, PSA ברמה מאוד גבוהה, PSA 600 במקרה שלי. הובחנתי עם הרבה גרורות בעצמות.
מה נחשב רמה סבירה, רק כדי לסבר את האוזן?
רמה סבירה, סביב 4, פחות מ-4.
פחות מ-4 ואתה מקבל 600.
כן.
אוקיי.
כן. וזהו, ומשם התחיל מגיל 49, כמעט 50, התחיל המסע שלי הארוך, מלפני 21 שנה כמעט, והנה אני פה היום באיזשהו אופן, אני התגברתי על המחלה.
רגע, בוא לנרוץ כל כך מהר קדימה בזמן, אנחנו עדיין, אוקיי, איך מקבלים בכלל בשורה כזאת? מה עובר בראש אם אתה ככה זוכר את, מן הסתם אתה זוכר את אותו רגע, ואני מבין שאתה מחליט להילחם כשגזר הדין הוא לא אופטימי.
נכון, הבשורה היא בהחלט קשה מאוד, זה סלע שנופל לך על הראש ולא יורד מהראש, הוא נופל לך אבן רחיים על הצוואר, והולכים עם זה כל הזמן בעצם, ועברו שנים עד שאני הרגשתי שאני איכשהו מנער את הסלע הזה או את האבן רחיים מצווארי, ומרגיש שאני כאילו חוזר לחיים.
תאר לנו קצת את הבדיקות שעברת כדי, זאת אומרת, איך בכלל מקבלים את התשובה הסופית שזה אכן זה? התחלנו ב-PSA, זה רק אינדיקטור?
עושים ביופסיה, ביופסיה זה הוצאת דגימות מהרמונית.
זה ניתוח פולשני שבמהלכו מוציאים.
זה מהלך פולשני, כן, לא נעים, אבל בסופה של הביופסיה למעשה לא נגמרת, אבל... מגדירים את רמת האגרסיביות של המחלה. אחר כך עשיתי בדיקות CT וראו כאמור הרבה גרורות, ובקיצור המצב לא היה, ממש לא היה, לא עיר פנים.
מחלה מתקדמת.
מחלה מאוד מתקדמת, הייתי במצב מאוד קשה, אבל לשמחתי התחלתי טיפולים ועשיתי הרבה מהלכים ובעזרת הרופאים הטובים, ואלי יושב פה איתנו, הוא ליווה אותי בחלק מהמהלכים.
אז בוא קצת תפרט לנו על המהלכים, איזה טיפולים עיקריים אתה עובר בתקופה הזאת?
הטיפולים העיקריים לבן אדם עם מחלה מתקדמת, גרורתית, זה טיפולים הורמונליים, כימותרפיים, כאלה ואחרים, ובעצם זה, אלו היו הטיפולים שאני עברתי, אז לא היה טיפולים מתקדמים כמו שיש היום.
תכף נשמע עליהם קצת מאלי, כן.
אוקיי, ובסופו של דבר, באמת, אני חושב באופן ייחודי, אני הצלחתי להתגבר על המחלה. במהלך הזמן גם נכנסתי לפעילות בעמותת חיים מסרטן הרמונית, עזרתי לייסד אותה. והיום אנחנו מאוד פעילים בתמיכה בחולי סרטן הרמונית.
אנחנו מיד נגיע לעמותה, אבל זאת אומרת, מעניין אותי, יש איזה רגע שבו מודיעים לך רשמית, זה מאחוריך? זאת אומרת, אתה נקי, או שתמיד זה משהו שאתה סוחב, אמרת אבן ריחיים, אני חשבתי על פצצה מתקתקת, אני לא יודע, זה יחזור, אני נקי, זאת אומרת, איך זה הולך בעצם?
חולה עם מחלה גרורתית הוא נחשב לנון קיור, נון קיור, בלתי ניתן לריפוי.
והנה אתה כאן, תפו תפו,
והנה אני כאן, אני, אז כמו שאמרתי, אני באיזשהו מקום מקרה ייחודי, וכנראה, אבל להגיד מה יהיה בעתיד, אף אחד לא יכול להגיד לי שנרפאתי, או אף אחד לא יכול להגיד.
לא, אבל יש איזושהי בדיקה שבה אתה סוג של נקי, סוג של, זאת אומרת, ה-PSA יורד חזרה.
ה-PSA, כן, ה-PSA אצלי מאוד נמוך, הוא שואף לאפס, ואני, כן, שמח להיות, אני מגדיר את עצמי כאילו התגברתי על המחלה.
אוקיי.
נכון להיום התגברתי על המחלה.
אז קודם כל הרבה בריאות. תכף נדבר באמת על העמותה שיסדת וככה מה היא בעצם עושה, וגם על הקמפיין שיצאתם איתו עכשיו, אבל אני אצרף לשיחה לדוקטור רוזנבאום. בוא נדבר רגע על המחלה הזאת, על סרטן ההרמונית, באמת הסרטן הכי שכיח בישראל ולמיטב ידיעתי גם בעולם. יש לנו היום כבר יותר ידע על ממה הוא נובע, גורמי סיכון משוערים, אנשים שיותר נמצאים בסיכון ללקוט בו.
אז אני אגיד ככה, הסרטן הזה הוא הסרטן הכי שכיח בגברים בעולם המערבי, זה בישראל ובעולם המערבי, לא בכל חלקי העולם זה הסרטן הכי שכיח, אבל בטח בישראל בגברים זה הסרטן השכיח ביותר.
למה אגב מעניין? זאת אומרת, למה דווקא בעולם המערבי זה קשור למין סתם לאורח חיים, לתזונה?
מאוד יכול להיות שזה קשור לאורח חיים, תזונה, ויכול להיות גם לאיזשהם שינויים גנטיים שיש יותר באנשים שחיים בעולם המערבי.
אוקיי.
בכל מקרה, מבחינת גורמי סיכון, הגורם סיכון המשמעותי ביותר, זה סיפור משפחתי. ואו, אם אנחנו יודעים שיש למישהו נשאות של מוטציות מסוימות, אז בוודאי רמת הסיכון גבוהה מאוד.
זה למשל ה-BRCA, שקשור גם בסרטן השד.
נכון.
כלומר, אם יש סרטן השד במשפחה, זה גם מבחינתך הרקע.
זה מעלה את הסיכוי שיש גם נשאות, כמובן שברוב המשפחות של סרטן שד אין נשאות של BRCA, כן. אבל זה כמובן מעלה את הסיכויים שיש שם, כן. נשאות, אבל הייתי אומר שזה נכון היום לכל אחד מהגברים, בגלל השכיחות המאוד משמעותית של סרטן הרמונית, לבקש בדיקות סקר, בגלל שגילוי מוקדם מאפשר לתת טיפולים מקומיים למטרת ריפוי, וכמו שאיצי אמר, אם המחלה מתגלה בשלב גרורתי, מבחינתנו זו מחלה שהיא בלתי ניתנת לריפוי. עכשיו, עדיין זה לא סרטן לבלב, גם אם סרטן גרורתי אפשר לחיות שנים, והרבה אנשים חיים שנים רבות, יש טיפולים מצוינים, ובהרבה מאוד מהמקרים המחלה היא יחסית איטית, אבל היא עדיין בלתי ניתנת לריפוי.
זהו, גם אתה לשני צריך להגיד שאם המחלה היא עדיין לא גרורתית, אז סיכויי ההצלחה הם פנומנליים. אני חושב שהסיכויי ההחלמה הם גבוהים ביותר, 90% ראיתי אפשר.
אז זה מאוד תלוי. בשלב המחלה המקומית,
כן.
קשה להגיד שכל המחלות המקומיות הן זהות, זה תלוי ברמת האגרסיביות של התאים, לפי מדד שנקרא גליסון, תלוי ברמת ה-PSA, תלוי אם זה לגמרי בתוך ההרמונית, או שיש כבר פריצה של הקופסית, אם יש כבר מעורבות של בלוטות לימפה מקומיות.
יש גם מקרים שלא תהיה המלצה כרגע על שום טיפול מעבר למעקב, נכון? כי זה שלב מאוד ראשוני כזה.
נכון, זאת אומרת, אם מוצאים סרטן שהוא גם נראה לנו ברמת סיכון נמוכה, ונמוכה מאוד מבחינת רמת האגרסיביות של התאים, מבחינת רמת ה-PSA, מבחינת קצב השתנות ה-PSA עם השנים. אצל הרבה מאוד מהאנשים האלה אנחנו דווקא ממליצים לא לעשות כלום, בגלל שטיפול כשהוא לא נצרך, הוא כמובן גורר תופעות לוואי, פגיעה באיכות חיים, ואצל הרבה מאוד אנשים זה יכול להיות שלא לצורך.
אנחנו יודעים על המחלה היום דברים שלא ידענו עליה לפני נניח 10 שנים ו-20, זאת אומרת, והאם יש איזושהי תקווה ל... לא אגיד להתגברות, אבל אתה יודע, המחקר מתקדם כל הזמן, אתה רואה איפה הוא עומד כרגע.
נכון, אז הייתי אומר שב-10 שנים האחרונות יש הרבה הרבה יותר טיפולים שאפשר להציע למטופלים. כל אחד מהטיפולים הוכח במחקרים שהוא מעריך חיים, משפר איכות חיים, והיום הרבה מהטיפולים האלה נכנסים לאט לאט לשלבים יותר ויותר מוקדמים של סרטן ההרמונית, ככה שמדובר לא רק באפשרות הערכת חיים של אנשים עם מחלה גורתית, אלא גם כיעילות טובה יותר בטיפול במחלה מקומית עם העלאת סיכויי הריפוי.
אוקיי, אז בוא נדבר רגע על הטיפולים החדשים, החדשים יחסית, יש לנו טיפולים הורמונליים שמענו כאן, אני מכיר למשל ביופסיית פיוז'ן, שהיא יותר מדויקת עם התמיעה MRI בבדיקת אולטרסאונד, יש את האבירטרון, מה קצת נשמע ממך על מה כל הקודים האלה אומרים בעצם, כן. ואחרים.
אז מבחינת גילוי, אם אנשים עושים בדיקות סקר של PSA, יש סיכוי גבוה יותר למצוא את המחלה בשלב מוקדם. כשהמחלה נמצאת בשלב מוקדם, כמובן סיכוי הריפוי גבוהים יותר. היום שלא כמו פעם, פעם היו עושים ביופסיות, מישהו היה בא עם PSA שהיה נראה מוגבר, או שהיה קצב השתנות משמעותי של ה-PSA, והיה נראה לנו חשד משמעותי לסרטן ההרמונית, היו עושים ביופסיות עיוורות, שזה משהו שהיום קשה להאמין שעושים אותו, אבל היו עושים דגימות מהעונה מצד ימין ומצד שמאל, בצורה עיוורת כמעט לחלוטין. והיום, בגלל שיש את בדיקת ה-MRI, והיום כמעט כל אחד לפני שהוא מגיע לביופסיות, צריך לעשות MRI. ועל סמך האזורים שנראים חשודים ב-MRI, אפשר לכוונן את הביופסיות. כמובן שעושים ביופסיות גם מהאזורים הלא חשודים, אבל בעיקר מכווננים לאזורים החשודים, ועושים את זה כביופסיות, כמו שאמרת, פיוז'ן, שמצליחים להלביש במחשב את תמונות ה-MRI על האולטרסאונד שאיתו עושים את הביופסיות, וככה האורולוג שעושה את הביופסיות יכול לכוונן בעיקר לאותם אזורים חשודים, ככה שלא נפספס אזורים שהם חשודים, ובביופסיות עיוורות כמובן...
לא נוציא יותר מדי אזורים שפחות חשודים אולי.
גם נכון.
חלק מאבחון יותר. אוקיי, מעניין.
ככה שהאבחון מדויק יותר ואפשר להגיע להבחנה מהר יותר, לא דוחים אנשים, בעבר היו מפספסים מביופסיות עיוורות, מחכים עוד שנה, PSA עלה עוד קצת, עושים עוד פעם, ואפשר בינתיים לפספס מחלות שהן אגרסיביות, והיינו יכולים לפספס גילוי שעל פניו יכל להיות מוקדם יותר.
אוקיי, זה בצד, עוד דברים בצד הגילוי, או שאנחנו עדיין עוברים לצד הטיפול?
בעיקר לעניין הטיפול.
אוקיי, אז בעניין הטיפול, שמענו טיפולים הורמונליים, מה בעצם עושים?
זהו, אז שנים רבות ידוע שהטיפול היעיל ביותר לסרטן המונית גרורתי, זה טיפול הורמונלי. באופן עקרוני, הרעיון של הטיפול הזה זה הורדת רמות הטסטוסטרון. הטסטוסטרון נחשב הורמון הגדילה של תאי סרטן ההרמונית. בעצם האוכל של תאי הסרטן. וגילו לפני שנים רבות, ושני אנשים שגילו את זה, קיבלו פרס נובל על זה, שתאי סרטן ההרמונית מוזנים על ידי הטסטוסטרון, ועל ידי הורדת רמות הטסטוסטרון, אפשר לגרום לנסיגה מאוד משמעותית של המחלה הגורתית. אם יש כאבים בעצמות, אז יש הטבה משמעותית בכאבים, ואנשים בוודאי חיים יותר זמן עם הטיפול הזה. אבל אנחנו יודעים, כמו שאמרנו, שבסרטן הורמונית גורתי, גם אין לזה ריפוי, וגם זה שאלה של זמן, עד שאנשים מפתחים עמידות לטיפול ההורמונלי הבסיסי. ופותחו הרבה מאוד תרופות לשלב הזה, שנקרא סרטן הורמונית גורתי, עמיד לטיפול הורמונלי ראשוני, או עמיד לסירוס, התרופות האלה, כל אחת מהן במחקרים מאוד מאוד גדולים, הראו שיפור בתוחלת חיים ושיפור באיכות חיים. לאחרונה מנסים לתת את הטיפולים האלה גם בשלבים יותר מוקדמים, וברוך השם עם הצלחה רבה מאוד, לא לחכות עד שהמחלה עמידה לטיפול, אלא כבר לתת אותו בשלב הגילוי של הסרטן הגרורתי, והשיפור בתוחלת החיים מאוד מאוד משמעותי. וזה נכון גם לגבי טיפולים הורמונליים חדשים שמצרפים אל הזריקה ההורמונלית הבסיסית, וגם על שיפור בכימותרפיה שאפשר לתת כבר בשלב הראשון של המחלה הגורתית. והיום מה שמנסים לעשות זה אפילו במחלה שהיא ברת ריפוי והיא מחלה מקומית, אפילו שם יש כבר מחקרים שמוסיפים טיפולים הורמונליים חדשים אל הטיפול ההורמונלי הבסיסי ואל הקרנות שניתנות למטרת ריפוי במחלה מקומית, הסיכוי להבראה גבוה הרבה יותר מאשר היה אפשר לעשות פעם עם קרינה או עם קרינה וטיפול הורמונלי לבד.
והבירטרון?
הבירטרון הוא אחד מהטיפולים ההורמונליים החדשים בכדורים.
זה סוג של...
זה סוג של אחד הטיפולים שהיום הוא זה שהוכח, שאם מוסיפים אותו אל הזריקות ההורמונליות הבסיסיות ואל טיפול קרינתי, לאנשים שמצאו להם סרטן הרמונית ממוקם ברמת סיכון גבוהה, הסיכוי לריפוי גבוה הרבה יותר ממה שהיה רק מהטיפול ההורמונלי הבסיסי והקרינה.
איך צורכים אותו אגב?
זה בכדורים.
בכדורים רגילים, אוקיי. אז איצי, הגענו לעמותה. מה בעצם המטרה שלה ומה מטרת הקמפיין הנוכחי? אמרנו להעלות, אני מניח, גם את המודעות של הציבור וגם אולי להשפיע פה על, על הקופות, על המערכת.
אז בוא נגיד שיסדנו את העמותה בשנת 2008, שהמטרות המוצהרות שלה היה תמיכה בחולי סרטן הרמונית, ואנחנו במעמדנו כחולי סרטן בעלי ניסיון, מה שנקרא במרכאות.
כן. הרגשנו שהייתם מוכנים לוותר עליו,
כן. כן, הרגשנו שאנחנו יכולים לתמוך ולתרום לחולי סרטן, בעיקר חדשים, אבל גם לחולי סרטן ותיקים, בהיצע ובתמיכה כללית, בני משפחה וכולי. עכשיו, במהלך הזמן אנחנו באמת היינו בקשר, או אנחנו בקשר עם הרבה מאוד מטופלים, הרבה מאוד חולים. אני במיוחד נחשב היום לסוג של, בתוקף הצלחתי במאבק, אני נחשב לסוג של גורו, אם אפשר להגיד ככה. והרבה אנשים פונים אליי לבקשת היצע, לבקשת תמיכה וכולי וכולי. ומה שאנחנו ראינו והבחנו, שיש הרבה מאוד אנשים שהם למעשה התגלו עם מחלה מתקדמת או מחלה גרורתית, שהובחנה כתוצאה, באופן מאוחר, כתוצאה מזה שלא נבדק, לא נבדק בזמן, המטופל לא נבדק בזמן לבדיקת PSA, לבדיקה לגילוי מוקדם של סרטן הרמונית. וכל בחור כזה, כל חולה כזה, זה בהחלט איזשהו, איך להגיד, נגיד מכה בשבילו ועומס עליו ועל משפחתו וטיפולים קשים וכולי וכולי במהלך הזמן. ואנחנו הבנו שצריך לקרוא לבדיקות מסודרות לגברים מגיל 55 והלאה, לעשות בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן הרמונית, ובכך לאפשר ריפוי של הרבה יותר אנשים שהתגלו בגילוי מוקדם, ולא להגיע למצב שגברים מתגלים עם מחלה מתקדמת בגלל שהם לא בדקו בזמן, לא נבדקו בזמן לגילוי מוקדם של סרטן הרמונית.
אז מדובר בעצם על בדיקת דם.
בדיקת דם,
בעיקרון מן הסתם בדיפולט לא עושים את הבדיקה, צריך לבקש אותה במיוחד.
כן, המערכת הבריאות הכללית, יש לה קצת קשיים עם העניין הזה, אבל אנחנו כיום... נתמכים בעמדה שלנו על ידי גם איגוד האירולוגים וגם על ידי דוקטור אלי רוזנבאום, שהוא אונקולוג בכיר, ומבינים את החשיבות של הבדיקה לגילוי מוקדם ובזמן, כך שמי שמתגלה עם מחלה מקומית, מי שמתגלה בגילוי מוקדם עם מחלה, יכול להגיע לריפוי מלא, בעוד שאם הוא היה מתעכב ולא היה בודק בזמן, ולא היה נבדק בזמן, אז יכול להגיע למצב של מחלה גרורתית או מחלה מתקדמת באיזשהו אופן אחר, שזה כרוך בטיפולים לא נעימים, במצב נון קיור, במצב שלא מאפשר ריפוי,
כן.
ולכל שרית חייו.
אז הבדיקה היא בעצם אמורה להתבצע אחת לשנה.
כן.
אני מבין שזה כאילו איזשהו אינדיקטור, זה לא הוכחה חותכת לזה שזה...
נכון.
זה מניע תהליך שאחריו נכון, ממשיכים בבדיקות.
הבדיקה כאמור היא איזושהי אינדיקציה. PSA מוגבר יכול להיות גם כתוצאה מדלקת בהרמונית, גם כתוצאה מהרמונית מוגדלת שהיא מאפיינת גברים מתבגרים. אבל בכל מקרה צריך, הבירור הוא חשוב. וחלק מהאנשים באמת מתגלים בסופו של דבר לצערנו עם סרטן הרמונית, חלק מהאנשים עם PSA מוגבר.
כן, אז אלי, אני שומע שאתה מהתומכים. למה יש התנגדות לדבר הזה?
ההתנגדות נובעת מזה שכמו שאמרנו קודם, יש הרבה מאוד אנשים שמתגלים עם סרטן הרמונית ברמת סיכון נמוכה, ובעצם לא נדרשים לשום טיפול. והחשש של המערכת הוא מגילוי יתר, זאת אומרת, אנחנו בעצם מאבחנים הרבה אנשים שהיה עדיף לא לגלות אותם, כי אם מוצאים מישהו עם סרטן הרמונית ברמת סיכון מאוד נמוכה, היה עדיף על פניו לא לגלות אותו, הוא יכול לחיות עד 120 בלי לדעת שהיה לו סרטן הרמונית, זה מכניס המון מתח למערכת, והרבה מאוד אנשים שמקבלים הבחנה של קרצינומה של ההרמונית, גם אם הם ילכו להרבה רופאים שיגידו להם, אתה לא צריך לעשות שום דבר, הכל בסדר, אתה יכול...
הם ימשיכו להתאבסס על זה.
ממש, זאת אומרת, אז כל כאב, אולי זה גרורה, הם לא חיים בשקט מזה, הם לא ברוגע, והרבה מאוד מהאנשים האלה, בגלל חוסר הרוגע הזה, הם הולכים לעשות טיפולים, אם זה ניתוח של כריתה רדיקלית של הרמונית, אם זה הקרנות, אם זה טיפולים אחרים, אז הבעיה היא גם גילוי יתר וגם טיפול יתר. בעצם האנשים האלה שעושים טיפולים שלא לצורך, עלולים להיפגע מבחינת איכות חיים, וזאת פגיעה משמעותית באיכות חיים.
אז מה התשובה שלך על הטיעון הזה? מה טיעון, יש בו משהו כביכול.
נכון. הצד השני של זה שמאוד חשוב שאת הסרטנים האגרסיביים של ההרמונית נמצא בשלב מוקדם. כי כמו שאיצי אמר, אם מוצאים אותם בשלב של מחלה גורתית, זאת מחלה בלתי ניתנת לריפוי, ואת אותם אנשים אגרסיביים אנחנו חייבים למצוא בשלב יותר מוקדם, כשהמחלה היא ברת ריפוי וגם באחוזים גבוהים. מה שקורה שהמודעות של גם של האנשים וגם של הרופאים המטפלים, צריכה להיות שגם כשמוצאים מישהו ברמת סיכון נמוכה, להבהיר שאין שום הוכחה שטיפול רדיקלי בניתוח או קרינה משפר את תוחלת החיים, וזה יכול לפגוע באיכות חיים, ויש היום גם בדיקות שיכולות לעזור לנו להגיד מי מתוך אותם אנשים עם רמת סיכון נמוכה, יכול ברוגע רב יותר להישאר במעקב פעיל, ומי בכל אופן צריך טיפול. יש היום בדיקות גנומיות שיכולות לבדוק על הגידול עצמו שינויים גנטיים מסוימים, שנותנים לנו עוד איזושהי דרך לנבא את האגרסיביות של הגידול. אז אם מישהו גם עם PSA נמוך, גם נראה לנו לפי MRI שאין שום פריצה של הקפסולה, גם תאי הסרטן לפי המדד של הפתולוגים של הגליסון, הוא מקבל את המדד המינימלי שזה גליסון 6, אתם נראים לא אגרסיביים בכלל, זה כבר מבחינתנו רמת סיכון נמוכה. על זה להוסיף, אם אין הרבה גלילים מעורבים, אם אין השתנות משמעותית של ה-PSA, כל אלה פרמטרים מאוד מאוד טובים, ואנחנו יכולים להגיד לאנשים בביטחון טוב, שהם ברוב המוחלט של הסיכויים לא צריכים לעשות כלום, כמובן להישאר במעקב פעיל, שזה אומר לעשות PSA תקופתי.
לידי רופא משפחה, לא צריך...
עדיף אצל אורולוג או אונקולוג, ולעשות MRI וביופסיות חוזרות, רק כדי לוודא שאין השתנות במדדי המחלה.
אבל ה-PSA הראשוני אפשר לבקש מרופא המשפחה.
בוודאי. אבל אחרי שכבר מישהו מתגלה, אז אני אומר, מעבר לעניינים הקליניים שאמרתי, כדאי גם לשקול לעשות בדיקה גנומית. ואם גם בבדיקה גנומית מקבלים שגם מבחינת השינויים הגנטיים של הגידול, רמת הסיכון נמוכה, נמוכה מאוד, זה נותן עוד גב מאוד משמעותי לאנשים שהם לא צריכים לעשות טיפול. ואם אנחנו פותרים את העניין של הטיפול יתר, אז נכון, זה יכול להיות שיהיה אבחון יתר מסוים, אבל אם אנשים יחיו בשקט שהם לא צריכים טיפול, והם חיים ברוגע ועושים את המעקבים שלהם.
וזה גם מחלה שמתפתחת לאט יחסית, ויש
זמן לתקן. במיוחד שזה פרמטרים כאלה, הם לא מפסידים כלום בלהתחיל במעקב, ואם רואים עם השנים שהדבר הזה משתנה מבחינת האגרסיביות, מבחינת קצב ה-PSA, אפשר עדיין לעשות טיפולים, וזה לא יוריד להם ציקויי הריפוי.
יכול להיות שצריך פה פשוט מיתוג אחר, זאת אומרת, לא להודיע לבן אדם, יש לך סרטן הרמונית בשלב מאוד מאוד ראשוני, ואל תעשה כלום, אלא לקרוא לזה אחרת.
אתה צודק, והדבר הזה כבר עלה, שאולי לא לקרוא לגליסון 6, לא לקרוא לזה סרטן הרמונית, עדיין הפתולוגים לא בקונצנזוס על זה, ועדיין מקבלים תשובה של אדנוקרצינומה של ההרמונית, בסדר, צריך שהרופאים יהיו על זה.
אולי טרום סרטן.
לא, טרום סרטן זה אומר שאתה בכיוון מסוים, ואני חושב כמו שלפעמים אומרים גידול שפיר, אז זה לא שפיר.
זה לא שפיר, כי אחוז מסוים של האנשים האלה, תהיה התקדמות של המחלה, והם יידרשו לטיפול.
לא, אני אומר, למצוא איזשהו מונח מקביל. לא יודע, נפנה את זה לאקדמיה ללשון
רפואית. כן, עדיין צריך לקרוא לזה סרטן, כדי שהם יהיו על זה מבחינת המחויבות שלהם להמשך מעקב, כדי שאם המחלה תתקדם, הם יוכלו להגיע לטיפול שהוא למטרת ריפוי.
מה בעצם, מה זה בעצם ה-PSA, ככה בכמה מילים, למי שלא בדיוק...
זה ראשי תיבות של Prostate Specific Antigen, זה חלבון שמופרש רק מתאים של הרמונית, לא רק מתאים אמירים, גם מתאים שפירים של הרמונית, אבל הוא מופרש ביתר כשיש סרטן. אז אם רואים מישהו שה-PSA יחסית יציב, עולה ב... צורה איטית מאוד, כמו שהיינו מצפים, שאם הגיל הוא יעלה רק מרקמה שפירה, ואז רואים השתנות יותר משמעותית, אפילו אם זה בתוך ערכי הנורמה, זה כבר מבחינתנו מעלה חשד לסרטן הרמונית, ושולחים ל-MRI, ואו אם הוא מופרש ביתר, 4 נחשב התחום ששם קבעו שעד שם זה תקין, אז אני אומר, גם אם זה מתחת 4, אבל ההשתנות היא מהירה יותר, זה חשוד, אם זה עולה מעל 4, אז גם כדאי ללכת לאורולוג, להישלח ל-MRI, לשקול ביופסיות.
ובהינתן שאין הנחיה, בן אדם כנראה לא יקבל תזכורת מהקופה שלו, הולך תעשה, גם הרופא לא בטוח יגיד לו, כנראה שלא, אבל אם הוא יבקש את זה מרופא המשפחה, סביר שהוא ייתן לו?
סביר שהוא ייתן לו, כן.
אוקיי. כי גם מבחינת תקציבית צריך גם להגיד שהדברים האלה מן הסתם עולים לקופות ולמערכת, אבל הם גם חוסכים המון כסף. בוודאי. באותם משאבים, אם המערכת ידע לנטר בזמן ולזהות מחלות בשלב מוקדם, היא תחסוך הרבה מאוד כסף.
נכון, העלות של טיפולי יום בסרטן הרמונית גרורתי לאורך שנים, כן, זה לא סרטן לבלב שוב, אז רוב האנשים חיים שנים עם מחלה גרורתית, העלויות הן אדירות, ואם אפשר על ידי טיפול מקומי בקרינה או ניתוח, למנוע הרבה מהמחלות הגרורתיות האלה, זה דבר מדהים גם, אפילו מהבחינה הזאת.
כן, ודאי.
אני רוצה להגיד משהו.
בהחלט.
אנחנו נזעקנו בעיקר בגלל שאנחנו שמענו וראינו או נפגשנו במקרים שבאו אנשים לרופא המשפחה, אני מדגיש שזה לא הרוב, אלא במקרים מסוימים מאוד, שביקשו לבדוק PSA, ורופא המשפחה שכנע אותם, תשמע, זה לא חשוב, זה זה, וזה ככה, וזה ככה, ובסופו של דבר התגלו כחולי סרטן הרמונית. עכשיו אני עוד פעם אומר שרוב המקרים באמת הרופא משפחה הולכים עם האנשים שמבקשים ונותנים להם בדיקת PSA או רושמים להם בדיקת PSA. אנחנו במסגרת הקמפיין שלנו יצרנו קשר דרך איגוד האורולוגים הישראלי, איגוד האורולוגים הישראלי, עם יושבת ראש איגוד רופאי המשפחה, והוא הציג יושב ראש איגוד האורולוגים הציג ליושבת ראש איגוד רופאי המשפחה את ההנחיות החדשות שברוח הדברים שמגיל 55 ועד 70 ייתנו או ירשמו בדיקות PSA לאנשים שמבקשים את זה, ויש איזשהו תהליך באמת שאנחנו מתכוונים להמשיך אותו מול רופא המשפחה, על מנת להביא למצב שלא יקרה שבא בן אדם לרופא המשפחה בגיל המתאים, בגיל הרלוונטי, ומבקש ממנו בדיקת PSA.
ומורידים אותו מזה.
ואז הוא אומר לו, תעזוב, לא צריך. זה
אגב במימון, כל הדברים האלה במימון עשה.
כן, כן.
אין צורך...
אז אנחנו לקחנו את זה על עצמנו בעמותה כמשימה, ואני חושב שזה חשוב, וזה...
אגב, בעולם, זאת אומרת, יש איזשהו סטנדרט מדינות שכן עושות, או שיותר עושות?
אז עדיין אין המלצה של איגודים אונקולוגיים או אורולוגיים לבדיקת סקר מוחלטת כללית לכל הגברים, והסיבה זה שני מחקרי ענק שבדקו את העניין הזה של בדיקות סקר של PSA, אבל שני המחקרים לא היו מספיק טובים. זאת אומרת, כדי להוכיח היום בדיקת סקר, צריך לקחת אוכלוסיות ענק, חצי מהאוכלוסייה הזאת לעשות להם בדיקות סקר וחלק לא, ולראות שעם השנים יש ירידה בתמותה מהסרטן הזה. המחקר ענק אירופאי, אבל שם הבעיה הייתה שהם עשו את ה-PSA רק פעם ב3-4 שנים, ומה שזה עושה, שבעצם את הסרטנים האיטיים יותר קל כך למצוא בבדיקות הסקר, ודווקא את הסרטנים האגרסיביים מפספסים אותם בחלון שבין הבדיקות של ה-PSA. אז יוצא שכשעושים את הבדיקות סקר אחת להרבה שנים, יש הרבה יותר סיכוי למצוא דווקא את הסרטנים שאנחנו פחות רוצים למצוא, ואנחנו מפספסים הרבה מהאנשים עם הסרטן האגרסיבי. אז זאת הייתה בעיה במחקר האירופאי, למרות שכן הייתה שם ירידה בתמותה, אבל היא לא הייתה מספיק משמעותית. אבל זה פשוט כי המחקר לא נעשה טוב. מחקר ענק נוסף שנעשה בארצות הברית, שהראה שלא היה שיפור מהבדיקות הסקר, האנשים שהיו אמורים לא לעשות בדיקות סקר, הודו, לאחר מעשה, 50% מהאנשים האלה הודו שהם עשו דרך רופא המשפחה בדיקות סקר. ובעצם דפקו את המחקר. אני חייב לומר שה-50% האחרים יכול להיות שהם פשוט לא הודו וגם עשו. אז לכן המחקר הזה הוא גם חסר משמעות. אז עד להיום אין אף מחקר ענק שראה את הירידה בתמותה מבדיקות סקר, כמו שיש בממוגרפיה עם סרטן שד, כמו שיש בדיקות קולונוסקופיה לסרטן מעי גס. ולכן עדיין זה לא נמצא בהנחיות המאוד ברורות של משרדי הבריאות, אבל כמובן ההמלצה היא שאחרי איזשהו שיח מאוד משמעותי עם כל מטופל שרוצה לעשות בדיקות סקר, על הסיכון לאבחון יתר ועל הסיכוי לטיפול יתר, לעשות בדיקת PSA. והיום זאת ההמלצה, והמטוטלת היום גם בארצות הברית, חוזרת לכיוון של בדיקות סקר, ולעדיין ההמלצה היא לא גורפת וחד משמעית, אבל ההמלצה שלנו היא בוודאי לעשות. ראו שבמדינות שעשו בדיקות סקר, כשהדברים האלה נכנסו, שבדיקת ה-PSA נכנסה, ראו שבמדינות שהיה יותר שימוש ב-PSA, היה עם השנים, זה לא קורה מיידית, היה עם השנים ירידה בתמותה מסרטן ההרמונית.
טוב, אז אנחנו מכאן עם כל הסייגים וההסתייגויות, נצטרף לקריאה, גיל 55 ומעלה, עם רקע משפחתי אפשר אפילו קצת קודם, לבוא במידה מסוימת של אסרטיביות לרופא המשפחה, ולבקש בדיקת PSA, ומי שהתגלתה אצלו המחלה, מוזמן כמובן ליצור קשר עם העמותה, נכון?
בהחלט.
לתמיכה, לאיזשהו מנטורינג, ללוות את המשפחה ואותו. אז איצי, יצחק בר, שהיקה את התחזיות, ונאחל לך עוד שנים רבות באיכות חיים ועם שפם.
תודה רבה. אני
מבין שהתחיל בנובמבר הקודם, ונשאר.
מוכן לנובמבר הזה.
כן, כן, חבל להוריד כל פעם.
כן.
ודוקטור אלי רוזנבאום, תודה רבה רבה לשניכם, ורק בריאות.
בשמחה, אמן, תודה רבה.
תודה, תודה.